ערב טוב. השבוע יהיה, בעזרת השם, אם לא יהיה שום דבר דרסטי, יהיה כ' בטבת. כ' בטבת. כן? היום זה, היום בערב התחיל י' ח' בטבת. במהלך השבוע, בעזרת השם, יהיה גם כ' בטבת. כ' בטבת הוא יום פטירתם של שני מאורי ישראל, האחד הרמב״ם והשני רבי יעקב אבוחצירא. אז מכיוון שאנחנו לא יכולים בשיעור אחד להקיף דמויות כל כך גדולות, אנחנו נדבר היום על הרמב״ם. הרמב״ם הוא בעצם גדול החכמים בעם ישראל בתקופת ימי הביניים, מאז חתימת התלמוד ועד סוף ימי הביניים. הוא החכם המרכזי, משנתו משנה מיוחדת שהאירה את שמיה של היהדות, ולכן מן הראוי להתבונן באישיות של הרמב״ם, בכתביו, בשיטתו, התבוננות מיוחדת. אז ראשית כל, קצת נתונים ביוגרפיים וביבליוגרפיים, זאת אומרת קצת נתונים על חייו של הרמב״ם וקצת נתונים על ספריו של הרמב״ם, ומתוך כך גם נוכל ללמוד על שאר ההיבטים, גם של תורתו, גם של פועלו. ראשית כל, הרמב״ם נולד לפני 800 שנה בערך, חי 70 שנה. נולד בספרד, בעיר קורדובה. מהר מאוד היה צריך לעבור, עוד בתקופת נערותו, יחד עם אביו, כלומר בעקבות אביו, אל צפון אפריקה. מצפון אפריקה מהר מאוד היה צריך לעבור אל מצרים, משם לארץ ישראל. כפי הנראה, אביו רבי מימון הדיין נפטר בארץ ישראל, ולאחר זמן חזר הרמב״ם למצרים, ושם עשה את עיקר פעולתו וגם נפטר שם. אז יש להתבונן קודם כל במאורעות. הרמב״ם נולד בספרד בתקופה קשה מאוד לעם ישראל, בתקופה של אלה המכונים אל-מוחדים, או בערבית אל-מוחדון. זאת הייתה כת מוסלמית של ברברים, כלומר תושבי צפון אפריקה מוסלמים, שכבשו את ספרד, הקימו שם משטר קנאי מאוד שסטה מעיקרון מסוים של האסלאם, והוא המוכנות של האסלאם, לא הייתי קורא לזה סובלנות, אבל מוכנות של האסלאם, שתחת שלטונו יימצאו גם בני הדת היהודית והנוצרית. האלמוחדים סברו שכל מי שאיננו מוסלמי חייב מיתה, ולכן הכריחו יהודים ונוצרים להתאסלם. בעקבות כך היה צריך הרמב״ם ומשפחתו לנוע, לעזוב את ספרד. למרבה הפלא, המקום שאליו הגיעו משפחת הרמב״ם היה העיר פס שבמרוקו. מדוע הדבר הזה מתמיע? משום שהעיר פס הייתה אז הבירה של האלמוחדים. אז זה בעצם להיכנס ללוע הארי. במשך שנתיים משפחת רבי מימון הדיין הייתה שם. איך הם התקיימו זה לא כל כך ברור. ייתכן, יש כאלה שטענו שהם חיו כאנוסים והתנהגו כמוסלמים במשך שנתיים. יש אומרים, אין לנו ידיעות ברורות על הדבר הזה. על כל פנים, בשלב מסוים הרמב״ם ומשפחתו עוברים למצרים, וכמובן השאיפה של כל יהודי היא לעלות לארץ ישראל. עלו לארץ ישראל בתקופה שבארץ ישראל שלטו הצלבנים. הצלבנים היו שונאי ישראל גדולים, הרגו הרבה יהודים, והיה קשה מאוד להמשיך להתקיים בארץ, ולכן הרמב״ם חזר למצרים בעל כורחו. עכשיו, כל הספרים של הרמב״ם, כמעט כולם, נכתבו בתנאים קשים. בדרך כלל הרמב״ם היה כותב או על גב גמל, או על סיפון של אונייה, או במקום מסתור במערות, או במקומות מסתור מסוגים שונים. כלומר, זה התנאים שבהם הרמב״ם פעל, כשהוא צריך בעצם כל הזמן לברוח. הדבר המפתיע, שלמרות התנאים הסובבים הקשים כל כך, הרמב״ם כותב מתוך, כלומר מה שנודף מתוך הכתבים שלו, זאת שלווה פנימית אדירה. כן, כאילו שלא קורה שום דבר מסביב. בנוסף לכך, הרמב״ם כותב באחת מאגרותיו שהוא מעולם לא חווה, הוא לא יודע מה זה עצלות, כי הוא מעולם לא חווה את זה. זאת אומרת, הוא לא יודע מה זה לעבור רגע בלי לעשות משהו, ולכן אין הוא יודע מהי מידת העצלות. ככה הוא כותב על עצמו. יש לציין שבכלל הרמב״ם חי בתקופה שונה אם אנחנו נדון עליו מבחוץ או מבפנים. כלומר, התקופה שבה חי הרמב״ם מבחוץ היא תקופת הגלות. מבפנים הרמב״ם חי בתקופת בית המקדש. כן? הדברים ברורים, שהרי מעולם לא מצאנו חכם בתקופת הגלות שרואה לנכון לכתוב מהן ההלכות של הסנהדרין, של סדרי הקורבנות במקדש, מלחמות מלך ישראל, כאילו שהמדינה היהודית קיימת, בית המקדש במקומו, מלך ישראל פועל, הלכות הנביאים וכדומה. כן? מה עושים כשהנביא אומר כך וכך? כל הדברים האלה שבטלו בזמנו של הרמב״ם, הרמב״ם דן עליהם כאילו שהם קיימים ממש. נביא לצורך זה דוגמה אחת מהלכות ליל הסדר. בהלכות ליל הסדר יש הבדל בין האופן שבו הרמב״ם כותב את זה לבין האופן שבו חוברת של המועצה הדתית מבארת בדברים. בחוברת של המועצה הדתית אתם תמצאו בערך כך, שאחרי כוס ראשון שעליו עושים את הקידוש, אז רוחצים את הידיים ואז טובלים את הכרפס וחותכים את המצה וממלאים כוס שני וקוראים את ההגדה, ואחרי ההגדה שותים בהסבת צד שמאל את הכוס השנית. ספרדים עם ברכה, בלי ברכה, אשכנזים עם ברכה, סיפור שלהם. אחר כך מביאים את המצות ומברכים שתי ברכות, נותנים ידיים ומברכים שתי ברכות, אשר קידשנו, המוציא לחם מן הארץ ואשר קידשנו במצותיו וציוונו על אכילת מצה, ולאחר מכן לוקחים מן המרור, ואז אוכלים כזית מצה, אחר כך לוקחים מן המרור ומברכים אשר קידשנו במצותיו וציוונו על אכילת מרור, ואוכלים כזית מרור. אחר כך כורך, אחר כך מביאים את האפיקומן, כלומר אוכלים את הסעודה, אפיקומן וברכת המזון. עד כאן לפי המועצה הדתית. לפי הרמב״ם זה מאוד דומה עד אכילת מצה. באכילת מצה כותב הרמב״ם מברכים שתי ברכות, המוציא לכם מן הארץ ועל אכילת מצה, ואוכלים כזית וכו', ואחר כך מביאים את הקורבן ומברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת הזבח, כלומר קורבן חגיגה, ואוכלים ממנו כזית בהסבה, ואחר כך מביאים את הקורבן השני, קורבן פסח, ומברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת הפסח ואוכלים כזית. ואם בית המקדש איננו קיים, אז אוכלים את המרור מיד. כן? זה האופן שבו הרמב״ם מתאר את ההלכות. זאת אומרת, המצב הלכתחילי הוא המצב הנורמלי של האומה. ישנם מצבים משונים שהרמב״ם מוכרח גם להתייחס אליהם, אלוהם מצבי הגלות. והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בהלכות המקדש של הרמב״ם. כשהרמב״ם מבאר בהלכות בית הבחירה האם המקדש חרב או לא, אז תשובתו של הרמב״ם היא חד משמעית, המקדש לא חרב, ולכן קדושתו עומדת במקומה, ולכן לדעת הרמב״ם גם בזמן הזה אפשר להקריב את כל הקורבנות כולם, תמידים, פסחים וכו'. אז איך להסביר את המצב אם כן ששורר במקום המקדש? אומר הרמב״ם, זה פשוט מאוד, זה כמו קירות שנפלו. כן? בזמן שבית המקדש היה בנוי, לפעמים היה קיר אחד נופל, אז זה לא אומר שבית המקדש חרב, צריך לתקן את הקיר. לפעמים שני קירות נפלו, לפעמים שלושה ולפעמים ארבעה. אז עכשיו יש ארבעה קירות שנפלו, אז זה לא אומר שבית המקדש לא קיים. הוא קיים וירטואלית, כן? זאת, אבל
אין בעיה, זאת אומרת, בית המקדש קיים, ולכן הפוגע במקום המקדש כפוגע במקדש ממש. כן? עכשיו, בואו נחזור לעניין. זאת אומרת, זה האופי של הרמב״ם, השלווה האדירה, המעבירה אותו מעל התקופות ההיסטוריות. ויש הרבה מה ללמוד מעמדה כזאת. עכשיו, בואו נחזור לספרים של הרמב״ם. הרמב״ם בצעירותו למד אצל גדולי ישראל. בין היתר, אצל רבי יוסף הלוי, אבן ניגז, המכונה בן ניגש, כי לא יודעים לקרוא, או ארי ניגש, שהיה תלמידו הגדול של עריף, רבנו יצחק אלפסי. זאת אומרת שהרמב״ם הוא המשך ישיר של בית המדרש של רבנו יצחק אלפסי, של עריף, ולכן ברוב הדברים הרמב״ם פוסק כמוהו, אם כי יש כמה מקומות שהוא חולק עליו. רבי יוסף הלוי בן ניגש גם היה רבו של רבי מימון, אביו של הרמב״ם. לומר את האמת, כשהרמב״ם למד אצל הרי ניגש, הוא היה מקסימום בגיל 13, כי אחרי זה נפטר הרי ניגש. זאת אומרת שילד צעיר למד אצל גדול הרבנים של דורו, ואומר הרמב״ם, קצת קשה להבין את כל מה שהוא רצה לומר. אפשר להבין שלילד בן 11-12 קצת קשה להבין את מה שגדול הדור אומר, אבל הרמב״ם בכל זאת למד אצלו. באותה הזדמנות גם הרמב״ם למד אצל אביו את כל המדעים של זמנו, כלומר כל המדעים וגם את כל תורת הפילוסופיה שהייתה ידועה באותם הימים. לכן בגיל 16 הרמב״ם כתב את ספרו הראשון, כשהוא גמר כבר ללמוד את הכל. והספר הראשון הוא מילות ההיגיון. מילות ההיגיון, ספר קטן שהוא תמצית של תורת הלוגיקה של אריסטו. זה הספר הראשון שהרמב״ם ראה לנכון לכתוב. תורת הלוגיקה של אריסטו היא באמת מבוארת בספרי אריסטו עצמו, באורגנון מה שנקרא. אלא שהרמב״ם חשב שהספר הזה ארוך מדי, לכן קיצר אותו עבור הלומדים וכתב את הספר הזה. עכשיו, יש קצת דברים, זה העירו על זה חוקרי הרמב״ם, שבמילות ההיגיון הרמב״ם לפעמים מעריך איפה שאריסטו קיצר, והוא מקצר איפה שאריסטו מעריך. וכנראה שיש לזה סיבה. אחת התיאוריות היא שבעצם אם מבוננים בספר מילות ההיגיון, שנכתב כבר בגיל 16, אנחנו רואים באיזשהו מקום את הרעיונות היסודיים של ספר מורה נבוכים שכבר נובטים שם. מורה נבוכים שהוא הספר שמהווה את פסגת מפעלו של הרמב״ם. בגיל מתקדם מאוד, זאת אומרת בגיל 18, התחיל הרמב״ם לכתוב את פירוש המשנה. המשנה, ספר היסוד של התורה שבעל פה, כתובה בעברית. בזמנו של הרמב״ם, היהודים דיברו בעיקר ערבית. שהרי רוב היהודים היו תחת שלטון מוסלמי באותם הימים, 90% מהעם היהודי היה תחת שלטון האסלאם. לכן הרמב״ם רצה לכתוב ספר שיחד עם היותו פירוש למשנה גם יוכל לשמש כספר הלכה בסיסי לרוב העם היהודי על פי סדר המשנה. ויש בספר הזה עמקות נפלאה ופירוש פשוט למשנה. הרמב״ם כתב בעצמו 4 מהדורות שונות של הפירוש הזה, כי מדי פעם הוא היה חוזר בו מן הפירוש. והוא כותב באיגרת מאוחרת שהפירושים הראשונים שלו היו בהשפעת הגאונים של בבל שקדמו לו, ואחר כך כשהוא ראה את עצמו ראוי לחלוק עליהם, אז כתב מחדש את הפירוש שלו למשנה 4 פעמים. יש לנו גם כתבי יד של הרמב״ם עם המחיקות שלו, שבהם הוא אומר, הנה פה אני מוחק, פה אני מוסיף וכו'. ואם כן, יש לנו הפירוש הזה שמכונה בטעות בשם ספר המאור. הרמב״ם לא קרא לו ספר המאור, השם האמיתי של הפירוש זה פירוש המשנה והרמב״ם. בתוך הספר הזה עצמו, בתוך פירוש המשנה, הרמב״ם שיבץ 6 ספרים נוספים בתוך הספר, המכונים הקדמות הרמב״ם. אף על פי שהם נחשבים באופן פורמלי כחלק מן הפירוש של הרמב״ם, אבל יחד עם זה הם בעצם מהווים ספרים בפני עצמם. ההקדמה הראשונה, הקדמת הרמב״ם למשנה. הקדמת הרמב״ם למשנה זה בעצם חיבור בפני עצמו, שבו הוא מבאר את כל מהותה של התורה שבעל פה. איך עברה התורה שבעל פה, מהם הכללים הבסיסיים שלה, מי הם החכמים שפועלים בה, מה עושים במקרה של מחלוקת וכו' וכו'. זה ספר שגדולי הלמדנים מתקשים בהבנתו. יש ספר שני, זה הקדמת הרמב״ם לפרק חלק. פרק חלק הוא פרק 11 של מסכת סנהדרין, שבו נמצאים יסודות האמונה. הרמב״ם מכן השתמש בפרק חלק הזה כדי לבאר את יסודות האמונה באופן קצר יחסי, והוא מקדיש שמה את ההקדמה לשני נושאים. האחד, באיזה אופן צריך ללמוד את אגדות הש"ס. שמה הרמב״ם למשל בקצרה, יש שלוש גישות איך ללמוד את דברי החכמים. הגישה הראשונה, גישת הטיפשים. מהי גישת הטיפשים? הם מבינים את כל דברי חז"ל כפשוטו. אז אם כתוב בגמרא בבבא בתרא שהיה עוף אחד, ציפור אחת, שעפה באוויר והטילה ביצה תוך כדי מעוף, והביצה הזאת התביעה 60 ערים, כיוון שזה כתוב בגמרא, זאת האמת. אז אומר על זה הרמב״ם, רחמנות על שכלותם. זאת אומרת, זה מה אפשר לעשות? צריך לרחם על דברים כאלה. אומר הרמב״ם, הכת השנייה, הוא מכנה אותה בשם הכת הארורה. מה זה כת ארורה? זה האקדמיים. למה הם אומרים? זה אנשים חכמים שאינם מאמינים בשטויות, אבל הם חושבים שחכמים כן התכוונו כפשוטו בגמרא, ולכן הם מזלזלים ברבנים. מכיוון שהרבנים מאמינים בשטויות, לכן אפשר לזלזל ברבנים. ככה חושבים בעלי הכת הארורה. אומר הרמב״ם, זה אנשים שחושבים את עצמם מעמיקים, אבל הם לא כל כך מעמיקים. הוא אומר, אלה בדרך כלל שעוסקים בחוכמת הרפואה. מה יש לרמב״ם נגד חוכמת הרפואה? הרי הוא בעצמו היה רופא. הוא אומר, זה אנשים, כדי לעסוק ברפואה צריך לבוא במגע עם התרבות הכללית. אבל אתה לא צריך להעמיק כל כך. אתה צריך רק קצת להריח את הדברים, וזה נותן לך הרגשה של חשיבות. הכת השלישית, אומר הרמב״ם, הם מעטים מאוד. והם כל כך מעטים שאפילו לא ראוי לקרוא להם מין, כלומר סוג, כשם, אלא אם כן זה יהיה כמו שאנחנו מכנים את השמש בשם מין, והיא יחידה. כלומר, אומר הרמב״ם, בעצם מה הוא רומז? הקבוצה השלישית היא כמו קבוצה עם מרכיב אחד, והם אלה שמבינים את הסוד של דברי חכמים, ולכן הם אינם מאמינים בשטויות, ויחד עם זה מעריכים את החכמים, כי הם יודעים שהחכמים התכוונו לדברים עמוקים. תנסו לנחש מיהו המרכיב של הקבוצה לדעת הרמב״ם. כן, עכשיו, זה למשל מה שכותב הרמב״ם בהקדמת חלק. בנוסף לכך, כתב הרמב״ם הקדמה למסכת אבות. הקדמתו למסכת אבות היא הקדמה חשובה מאוד, משום שמסכת אבות, כן? מה? החלק השני, כן, אתה זה. החלק השני של הקדמת חלק, שכחתי. החלק השני של הקדמת חלק עוסק בעיקרי היהדות. שם הרמב״ם מבאר בצורה סיסטמטית את מה שהוא מכנה 13 העיקרים. כן, אתם רואים, יש 13 עיקרים של היהדות, של הרמב״ם, איפה זה כתוב? זה כתוב בהקדמתו לפרק חלק. שם זה מבואר באריכות גדולה, בין היתר מסביב לשאלה של מה זה תחיית המתים ועולם הבא וכתומה, אבל כל ה-13 עיקרים שם מבוארים. מה שכתוב בסידורים, אני מאמין באמונה שלמה וכו' וכו', זה הרמב״ם לא כתב. זה לא ניסוח של הרמב״ם, זה אפילו לא מתאים לרמב״ם מכמה דברים, אבל לכל פנים, זה ניסיון של תמצית, לעשות תמצית של מה שכתוב בהקדמת חלק. הקדמתו השלישית של הרמב״ם, הקדמתו למסכת אבות. הרמב״ם ראה לנכון לכתוב הקדמה למסכת אבות, והיא הקדמה חשובה ביותר. מדוע? משום שמסכת אבות היא עוסקת בענייני מוסר. אבל חכמי ישראל, כשהם דיברו על מוסר, דיברו אך ורק על מסקנות. כן? המוסר מחייב כך וכך. אבל מה עם היסודות התיאורטיים שעומדים ביסוד המוסר? התיאוריה של המוסר, זה חכמי ישראל לא כתבו בתלמוד, ולכן הרמב״ם ראה לנכון לכתוב הקדמה ארוכה למסכת אבות, שעשויה מ9 חלקים, ולכן קוראים לה 8 פרקים, כי יש שם הקדמה ו8 פרקים, ועניינה לבאר את יסודות תורת המוסר, וממילא תורת הנפש, והרבה דברים בפסיכולוגיה, ובכלל גם בתורת האלוהות מבוארים שם. בהקדמתו, במסכת אבות, מה שנקרא 8 פרקים לרמב״ם. הקדמה רביעית, זה הקדמה קצרה למסכת הוריות. מי שלומד מסכת הוריות, אז רואה שיש לרמב״ם הקדמה מעניינת מאוד, שבה הוא מנתח את יסודות המסכת. ויש עוד שתי הקדמות שחבל שלא לומדים אותם הרבה, כי הן מאוד חשובות, הקדמתו לסדר קודשים והקדמתו לסדר טהרות. בהקדמתו לסדר קודשים הרמב״ם מצליח בשמונה עמודים או עשרה עמודים לתמצת את כל הלכות הקורבנות כולם בצורה סיסטמטית ומסודרת, וכמו כן גם בהקדמתו לטהרות הוא עושה אותו דבר להלכות טהרה. הלכות טומאה וטהרה הן הלכות מסובכות ביותר, והרמב״ם כתב הקדמה לסדר טהרות, ששם הוא כותב בעצם את הכל לפני שהוא מפרש את סדר טהרות. כן, אתם רואים פה גאונות אצל אדם צעיר. סך הכל הוא גמר את זה כבר בגיל די מתקדם, כשהוא היה בן 23 סיים את פירושו למשנה, נדמה לי, או 26, משהו כזה. כן, אחר כך יותר מאוחר ראה הרמב״ם לנכון לכתוב ספר שיסכם את כל המצוות כולם, במיוחד שידוע בהגמרה במסכת מכות, אמר רבי סמלאי, 613 מצוות ניתנו למשה מסיני, תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה, שס"ה מצוות לא תעשה. זה יפה, רק אנחנו לא יודעים את הפירוט המדויק. לא כתוב בדיוק כמה מצוות, מה הן המצוות עשה, מה הן המצוות לא תעשה. והיו מחכמי ישראל שניסו לפני הרמב״ם לעשות רשימות, הרשימות האלה לא מצאו חן בעיני הרמב״ם, לכן הוא כתב את ספר המצוות שלו. גם את ספר המצוות הוא כתב בערבית, וחילק אותו לשלושה חלקים. החלק השני מדבר על מצוות עשה, החלק השלישי על מצוות לא תעשה, והחלק הראשון על העקרונות על פיהם הוא מונה את המצוות, נקרא השורשים. ויש 14 שורשים, כן, 14 חלקים לחלק הראשון. כל זה הוא כתב כשהגיעו לגיל 33. במהלך השנים האלה הוא כתב עוד ספרים, אנחנו עוד נגיע לזה. בגיל 33 התחיל הרמב״ם לכתוב ספר ענק, את הספר משנה תורה. אמר הרמב״ם באחת מאיגרותיו, מדוע כתבתי את הספר הזה? כי ראיתי שלעם ישראל אין ספר שמסכם את כל התורה כולה, זה מאוד חבל. ראיתי את האומה ללא ספר מחוקק. יש הרבה בלגן, משנה זה יפה אבל זה תמציתי מדי, והגמרא זה קשה ללמוד, רק הרבנים מבינים. אז אין לעם ישראל ספר כתוב בשפה פשוטה או ברורה שמסכם את כל התורה כולה. אז אומר הרמב״ם, לכן כתבתי אותו. לכן קראתי גם לספר הזה מהרמב״ם בשם משנה תורה, משום שהאדם קורא בתורה שבכתב תחילה ואחר כך בספר הזה, ויודע ממנו כל התורה כולה שבכתב ושבעל פה. זה הסיבה. והוא כתב אותו בלשון המשנה, בלשון ברורה מאוד, צחה, ואפשר לומר שהוא הצליח. אבל גם הוא כתב את הספר הזה סך הכל בעשר שנים. כן? מספרים שהוא באותה תקופה הוא צריך להסתתר בפני אויבה וכל מיני דברים כאלה. כן, אה. יש סיפור שמובא עד ידי מרן אחידה, רבינו חיים יוסף דוד אזולאי, שכאשר הרמב״ם כתב את הספר הזה, כשהוא סיים לכתוב הוא הרים את הראש והוא ראה מהצד השני של השולחן זקן שנותן לו יד, מושיט לו יד ואומר לו יישר כוחך, וזה היה משה רבנו. הסיפור הזה זה לא סיפור אמיתי, אבל זה סיפור נכון. אגב, אחד הדברים הגדולים שעשה הרמב״ם בספר משנה תורה, מלבד מה שהוא הכניס את כל ההלכות שנוהגות בכל הדורות, כולל הלכות מדינת ישראל, זה שהוא הכניס לתוך הספר גם את ההלכות בעניינים של אמונה, מחשבה, מטאפיזיקה. כן? כלומר, גם זה ענייני הלכה. וזה מעניין, כי היה איזה יהודי אחד בירושלים שתמיד אמר שמה שהוא אומר זה דעת הרמב״ם. ואז הוא תמיד היה טוען, אותו פרופסור, שהרמב״ם סובר שאין הלכה בענייני אמונה. יש רק בעיה אחת, שהרמב״ם כתב ספר שלם של הלכות בענייני אמונה. טוב, זה קושי, וישר לתארץ. כשאותו פרופסור היה, תמיד היו שואלים אותו על סתירות בין מה שהוא אומר בשם הרמב״ם לבין מה שהרמב״ם אומר, אז התגובה האופיינית הייתה, לא יודע מי שהוא הכיר אותו פה, הוא היה תמיד צועק על השואל ואומר לו, אתה אידיוט. לא, בסדר, זה דרך מקובלת אולי לפתור ויכוחים ברמה הציבורית, אבל זה לא רציני. יש להתבונן בסדר של ספר משנה תורה. משנה תורה בנוי מ-14 חלקים. 14 חלקים מתחילים בספר הנקרא ספר המדע. מה זה ספר המדע? ידיעות היסוד של הנפש. מתחיל בהלכות יסודי התורה. הלכה ראשונה, יש אלוהים. היה אפשר להוסיף, ויש אומרים שאין, והעיקר כספרה ראשונה. אבל והסיום של הספר, הפרקים האחרונים של ספר משנה תורה, זה הלכות המדינה. הלכות ימות המשיח והמדינה. הרב צבי יהודה קוק היה מסביר תמיד ככה, מה זה משנה תורה? זה מתחיל מן הראשית המטאפיזית העליונה, מציאות השם, וזה מסתיים בממשיות הארצית של מדינת ישראל. וכל מה שיש באמצע, זה הרבה הרבה פרטים, איך להגיע מזה אל זה. זה התפיסה החינוכית גם של כתיבת ההלכות אצל הרמב״ם. בשאר ספרי הלכה, כשכותבים הלכות, אז כותבים הרבה סדרה של הלכות, סדרה ארוכה של הלכות, אבל לא כותבים מה ההיגיון הכללי שמאחורי סידור ההלכות הזה, מה שנקד אצל הרמב״ם. ביותו בין 36 קרא לרמב״ם אסון. האסון היה שאחיו מת. אחיו רבי דוד בן מימון, שהיה תלמיד חכם גדול, גם היה סוחר. היה סוחר באבנים טובות, יהלומים וכדומה, ואנטוורפן של אותם הימים זה היה הודו, והוא היה נוסע להודו כדי לעשות מסחר באבנים יקרות, אבנים טובות. והוא טבע בים, טבע בים באוקיינוס ההודי. ואז קרה שני דברים. א', שלרמב״ם לא היה יותר אך ללמוד איתו תורה, הוא אומר שמדרגתו בתורה הייתה גדולה מאוד, וגם כיוון שהאח היה עסוק על העסק המשפחתי, אז כבר לא היה לרמב״ם ממה לחיות. הרמב״ם מספר על עצמו שהוא שכב שנה שלמה בדיכאון מפני מות אחיו. אחרי שנה של דיכאון היה צריך גם בכל זאת להתפרנס ממשהו, לכן הרמב״ם הלך להיות הרופא של הסולטן. הסולטן היה לא פחות מאשר סלאח א-דין, הכובש הגדול, שאז היה באמצע מלחמותיו נגד הצלבנים. אז הרמב״ם נהיה הרופא של הסולטן. מעניין שכאשר סלאח א-דין כבש את ירושלים, אז הוא הוציא הכרזה שבה הוא פונה אל יהודי העולם לחזור לארץ ישראל. האם יש קשר בין העובדה שהרופא שלו באותם הימים היה הרמב״ם או לא? אין לנו שום ידיעה, אבל הדבר הזה הוא בכל זאת מעניין. כן? אנחנו רואים אולי השפעה מדינית של הרמב״ם על ההחלטות של סלאח א-דין, כשהכיוון של הרמב״ם הוא כיוון ציוני, מפורש. כן? צריך להקים מחדש את המדינה היהודית בארץ ישראל. הרמב״ם גם באותה תקופה נתבקש על ידי גויים אחרים לבוא לעזור להם בענייני רפואה. היה יהודי, לא, גוי בשם ריצ'רד לב ארי, היה אנגלי רשע שכבש את ארץ ישראל באותם הימים. לא הצליח לכבוש את ירושלים, אבל כבש את העיר עכו. בעכו ריצ'רד לב ארי נהיה חולה, היה מלך אנגליה, כן? נהיה חולה, ואז הוא שלח שליח למצרים לבקש מהרמב״ם לבוא לרפא אותו. מסיבות לא ברורות הרמב״ם סירב. כן? נשאר לרפא את סלאח א-דין, האויב של ריצ'רד לב ארי. כנראה שהיה לרמב״ם משהו נגד הנוצרים. עכשיו, יש באותם הימים גם הרמב״ם הקים בית חולים שבו הוא היה מרצה בפני הרופאים של כל מצרים. ויש לומר שזה תופעה די מהפכנית. הרמב״ם עשה אז ניתוחים מאוד מסובכים, בין היתר ניתוחי עיניים. גם בגלל עסקו ברפואה, הרמב״ם כתב אז 10 ספרים בענייני רפואה. הם הגיעו לידינו, מי שהדיר אותם במאה ה-20 זה דוקטור זיסמן מונטנר, זכרונו לברכה, שתרח שנים רבות על כתבי הרמב״ם ברפואה. יש לנו 10 ספרים ברפואה של הרמב״ם, בין היתר פירושים על גלינוס ועל היפוקרטס, שני גדולי הרופאים היוונים. למה אני מדגיש שהוא כתב פירושים על היפוקרטס ועל גלינוס? יש איזשהו מיתוס שמסתובב, איזה שטות שאומרים, שהרמב״ם ידע רפואה מהתורה. לא היה ולא נברא. הרמב״ם ידע רפואה כי הוא למד רפואה, נקודה. זה תפדת. כן. כמו כן, הרמב״ם כתב ספר באסטרונומיה. זה דבר לא כך ידוע. הוא גם כתב ספר במתמטיקה, שנשאר עדיין בכתב יד. אבל מישהו שמכיר, ראה את הכתב יד הזה, אמר לי שהוא חישב באופן מדויק מאוד את המספר פאי בתקופה שבשאר העולם עוד לא ידעו את הדיוק הזה. אבל כל פנים, הרמב״ם כתב ספר גם באסטרונומיה. ספר אחד באסטרונומיה, ספר קטן על מלאכת העיבור. האמת היא שספרו העיקרי באסטרונומיה נמצא בתוך המשנה תורה עצמו, בהלכות קידוש החודש. הרמב״ם כותב 30 פרקים, 30 לא פחות, באסטרונומיה נטו. לא לצורך ההלכה, כי החלק ההלכתי הנוגע לקידוש החודש הוא רק 10 פרקים, 20 פרקים נוספים בענייני אסטרונומיה בלבד. והרמב״ם אומר, אני כותב לך את זה לא כדי שתלמד מזה הלכה, אלא כדי שתתבונן במעשה השם הגדול. כמו כן שאלו אותו חכמי צור שבארץ ישראל, שאלו את הרמב״ם, בשביל מה צריך ללמוד אסטרונומיה? הוא אמר, כי אם אתם לא לומדים, אז מתקיים בכם הפסוק, ואל פועל השם לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו. כן? צריך ללמוד את הדברים האלה. עולמו של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לדעת איך הוא נראה. כן? צריך להתבונן בגודל מעשה בראשית. זה היה נכון עוד באסטרונומיה הישנה שהרמב״ם התעסק בה, שלא לדבר על אסטרופיזיקה של ימינו, שמגלה לפנינו עומקים אדירים שהרמב״ם בכלל לא שיער אותם, וכמה אהבת השם יכולה לצמוח לנו מהדברים האלה. הרמב״ם חוזר בהרבה מקומות שללא ידיעות מדעיות אי אפשר להגיע לאהבת השם. כותב את זה במפורש, למשל בסוף הלכות תשובה, שאין אדם אוהב את השם אלא בדעת שידעהו, ולפי הדעת תהיה האהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. ולפיכך צריך האדם לייחד את עצמו ללמוד את החוכמות המודיעות לו את קונו, כפי שבהרנו בלכות יסודי התורה. אגב, מאיפה הרמב״ם ידע אסטרונומיה? אז הרמב״ם כותב בעצמו, אחרי שהוא כותב הרבה הרבה פרקים, כותב, תדע לך שכל מה שכתבתי לך היה פעם ידוע לחכמי ישראל ולשבט יששכר, אבל כל זה עבד מאיתנו, והספרים שחיברו גדולי ישראל בנושא זה לא הגיעו לידינו, וכל מה שכתבתי לקחתי מהיוונים. עוד שבירת מיתוס, כאילו שהרמב״ם יודע אסטרונומיה בגלל שהוא למד את זה בתורה. שקר וחזב, הרמב״ם למד את זה בספרי היוונים. בין היתר, במהלך השנים האלה הרמב״ם כתב איגרות חשובות בנושאים שונים. איגרת אחת חשובה שהוא כתב עוד ביותו בספרד, אולי בצפון אפריקה כבר, במרוקו, איגרת השמד. מה שקרה היה שבספרד היו יהודים שמפני השמד היו מתנהגים כמוסלמים, והיה רב אחד שחי בארץ נוצרית שכתב שהיהודים שמשתמדים ומתנהגים כמוסלמים הם פושעים ואין להם חלק לעולם הבא, וגם כל המצוות שהם מקיימים זה לא שווה כבר שום דבר בגלל שהם השתמדו. הדבר הזה הרגיז מאוד את הרמב״ם, כתב איגרת שלמה כדי לדחות את כל הראיות של אותו רב, ושם רואים את העוצמה של הדאגה של הרמב״ם לעם היהודי. שם בין היתר הוא כועס מאוד על זה שרב שאיננו חי את הבעיה בא לפסוק בעניינים האלה. תארו לעצמכם בימינו רב שלא יודע שום דבר בחקלאות שפוסק בענייני שמיטה. אי אפשר, ברור, אי אפשר לפסוק לחקלאים מה לעשות בשמיטה, אלא אם כן אתה חי בין החקלאים. אז כמו כן, אתה לא יכול לפסוק ליהודים כיצד להתנהג בשעת שמד אם אתה בעצמך לא מקורב למאורעות. דבר נוסף שמה הרמב"ם אומר, שמכיוון שהאסלאם איננו עבודה זרה, אז בשעת השמד אין מצווה של מסירות נפש על הדבר הזה וכו' וכו'. זה איגרת חשובה שיש לה הרבה השלכות להלכה, צריך ללמוד אותה. כמו כן גם יש איגרת אחרת בשם איגרת תימן. איגרת תימן נכתבה על ידי הרמב"ם בשעה שהוא כבר היה במצרים, והיה בתימן יהודי אחד שהתחיל להשתגע, סיפר שהוא המשיח והתחיל לשכנע את היהודים מסביב. הדבר הזה גרם לתסיסה גדולה מאוד. הערבים תכננו כבר טבח ביהודים בגלל הדבר הזה. היהודים בתימן שלחו מכתב לרמב"ם, אומרים מה עושים. אז הרמב"ם כותב שם איגרת ארוכה מאוד, שבעצם מעין תמצית של ספר הכוזרי של רב יהודה הלוי. מדבר מה זה סגולת ישראל. תמיד טוענים באוניברסיטה שהרמב"ם לא מאמין בסגולת ישראל, או בגלל שהם לא קראו את איגרת תימן, או בגלל שכאשר מביאים להם את איגרת תימן הם אומרים, טוב, זה הרמב"ם כתב להמון, הוא לא מאמין בזה. ויש איזה מין מחלה כזאת באוניברסיטה לומר שהרמב"ם איננו מאמין במה שהוא אומר. ואז יש ספקולציות אדירות כדי להכניס לרמב"ם כל מיני מחשבות שהוא אומר מפורש שהוא לא מקבל את זה. אבל זה משנה, כמו שאחד אמר לי פעם, מה, זה ברור שהרמב"ם לא מאמין בבריאת העולם. אמרתי לו, על סמך מה אתה אומר את זה? אני אומר, כי זה ככה משתמע מהמורה נבוכים. יש בעיה שבמורה נבוכים הרמב״ם כותב שמי שלא מאמין שהעולם נברא הוא לא בכלל תורת משה. ואם היה אפשר לסתור את הדעה שהעולם נברא, אז כל התורה הייתה נופלת. טוב, אבל זה יותר מדי מפתה לכתוב דוקטורט על דברים שהרמב״ם לא אמר. אז אתם יכולים לקחת כל מה שהרמב״ם אמר, להגיד שהוא מתכוון הפוך, ויצא הרבה פרנסה להרבה דוקטורנטים. עכשיו, זה איגרת תימן. יש לו איגרת נוספת הנקראת איגרת תחיית המתים, שהוא כתב כבר בדקנתו, כי היו אנשים, כבר אז היו אקדמאים, שטענו שהרמב״ם לא מאמין בתחיית המתים. זה לא משנה שבחמישה מקומות שונים הרמב״ם אומר שמי שלא מאמין בתחיית המתים הוא כופר ואין לו חלק בעולם הבא, אבל בכל זאת אמרו שהרמב״ם לא מאמין בזה, ולכן היה צריך הרמב״ם לכתוב את איגרת תחיית המתים כדי להסביר מה זה תחיית המתים ואיפה הוא כתב על זה וכו'. זה איגרות גדולות. יש חוץ מזה הרבה מאוד תשובות של הרמב״ם, גם בענייני אמונה וגם בענייני הלכה. בעיקר בענייני הלכה יש מה שנקרא שאלות ותשובות הרמב״ם. עד היום הזה לא נתגלו כל התשובות של הרמב״ם, יצאו בקבצים שונים, קובץ פאר הדור וקובץ פריימן וקובץ בלאו. אבל האיגרות האלה של הרמב״ם הם נמצאים בכמות אדירה. מה שיש בידינו היום זה משהו כמו 2500 תשובות של הרמב״ם. מהן קצרות מאוד, מהן ארוכות מאוד. כן? זה רובן כתובות אגב בשפה הערבית. לפעמים הן כתובות בעברית, אבל הרבה פעמים יש איזה תרגום מן הערבית, והערבית עצמה לא הגיעה לידינו. בגיל 45 החליט הרמב״ם לכתוב ספר שיהווה את פסגת המפעל שלו, והוא הספר מורה נבוכים. מורה נבוכים שהנושא שלו מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כי הרי לפי הרמב״ם כל התורה כולה תכליתה אך ורק להגיע בסופו של דבר לדעת אלוהים. דעת אלוהים מתבהרת בשני התחומים האלה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אז לכן הוא כתב את הספר הזה. מה זה מעשה בראשית לדעת הרמב״ם? זה הפיזיקה, ומעשה מרכבה זה המטאפיזיקה. ושאלות גדולות בענייני אמונה התבהרו בספר הזה. הרמב״ם באחד מהמקומות נילי בפירוש המשנה כותב, לבאר עיקר מעיקרי האמונה הוא אצלי יקר מכל מה שעברהו. כלומר, הדבר החשוב ביותר בשבילי זה לא לכתוב פלפולי הלכה. הדבר החשוב ביותר בשבילי, אומר הרמב״ם, זה להסביר לך אחד מעיקרי האמונה. זה הכי חשוב. כל השאר זה רק הכנה לזה, זה משני לזה. כן? זה, צריך לדעת שזה עולמו של הרמב״ם. ובספר מורה נבוכים, אז הוא ביאר את המשותף והמבדיל בין היהדות לבין תורתו של אריסטו. הדבר הזה כמובן הרגיז הרבה מאוד אנשים. הספר תורגם לעברית, אגב, כבר בימיו של הרמב״ם, גם על ידי רבי יהודה אלחריזי וגם על ידי רבי שמואל בן יהודה בן טיבון, שהיו שני חכמים בדרום צרפת, בעיר לונל שבפרובנס, וכבר בדור של הרמב״ם התחיל ויכוח מסביב לדעות שלו, וזה נמשך עוד הרבה זמן. היה אפילו חכם אחד לפני 300 שנה בגרמניה שאמר, אני לא מאמין שהרמב״ם כתב את המורה נבוכים, לא יכול להיות שחכם גדול כזה יכתוב דברים כאלה. טוב, יש בעיה שיש לנו כתבי יד של הרמב״ם עצמו של המורה נבוכים. אני ראיתי בעצמי פעם דף שכתב יד של הרמב״ם, שפרק אחד של המורה נבוכים. אז זה קשה לומר שלא הרמב״ם כתב את מה שהוא כתב. אבל כל פנים, הדעות שם עשו הרבה רעש, חשדו הרבה פעמים את הרמב״ם בנטיות יווניות. על זה הרב קוק כתב הרבה כדי להסביר את כוונתו של הרמב״ם. יש עוד בספרים, ובזה אני רוצה בינתיים לסיים את החלק של של הביבליוגרפיה, יש לו גם שירים, כמה שירים שכתב הרמב״ם, הוא לא כתב הרבה אבל קצת, ויש גם כמה איגרות פה ושם פזורות, למשל איגרת שבה הרמב״ם מודה מאוד למי ששלח לו עוגיות לימון כי הוא אוהב את זה. כן? זה הוכחה, זה הוכחה שהרמב״ם היה גם בן אדם. כן? אז הוא אוהב עוגיות לימון. עכשיו, אז אולי פה, אם מישהו רוצה ללכת בדרכי הרמב״ם יתחיל עם זה, כי זה הכי קל. כן. כן. עכשיו, הייתי רוצה פה להתייחס לכמה דברים בקצרה שהם מרכזיים במשנתו של הרמב״ם. ראשית כל, מהי לדעת הרמב״ם תכלית החיים? זו שאלה יפה. זה, לפני שמדברים על הכל, צריך לדעת לקראת מה הולכים. אז הרמב״ם בסוף ספר מורה נבוכים נותן הגדרה יפה מאוד מהי תכלית החיים, אבל הוא אף פעם לא נותן תשובות פשוטות. הוא אומר, יש ארבעה תכליתות שונות שבני אדם שמים לפניהם. תכלית ראשונה, הכסף. הוא אומר, זה חבל על הזמן. אמנם זה חשוב שיהיה כסף, הרמב״ם לא מתנגד, אבל הוא אומר, הכסף, הרכוש, זה דמיון. מה פירוש הדבר שמשהו שייך לך? מה, משהו השתנה בחפץ? שום דבר. ההחלטה שהוא שלך היא החלטה פורמלית. אז זה דמיון. חבל להשקיע את כל החיים בדבר שהוא דמיון בלבד. יש דעה שנייה, אומר הרמב״ם, לומר שהבריאות, להיות חזק, זה התכלית. אומר הרמב״ם, זה כבר יותר טוב, כי הבריאות זה שייך לאדם עצמו. אבל זה שייך לאדם עצמו במה שהוא בעל החיים, והוא משותף בזה לבעלי חיים, לחתולים ולתולעים. גם הם רוצים להיות בריאים. הוא אומר, ותכלית מה שיוכל לאדם בזה, להגיע אליו בזה, זה לכוחו של פרד חזק, לא יגיע לכוחו של פרד חזק, קל וחומר שלא יגיע לכוחו של הפיל. ותכלית מה שאדם יוכל להגיע זה, בזה, הוא לשבור עצם אחד בידו האחת. הוא אומר, טוב, בסדר, יפה, אבל בזה אתה לא יותר טוב מן הפיל. תכלית שלישית, אומר הרמב״ם, יש אנשים שאומרים שהתכלית זה המוסר. המוסר זה כבר הרבה יותר טוב, כי זה דבר רוחני ששייך באמת לאדם באשר הוא אדם, ובא להסדיר את היחסים בין אדם לחברו. זה חשוב מאוד, אומר הרמב״ם. אבל יש דבר אחד שאיננו כלול בזה, זאת שלמות של האדם בין האדם לבין חברו. אבל אם אדם יהיה באי בודד ויש לו מידות טובות, מי מרוויח מזה? נגיד, תשימו נדיב, אדם שקנה את מידת הנדיבות, שימו אותו באי בודד באוקיינוס השקט. מה הוא יעשה עם כל הנדיבות הזאת? לכן אומר הרמב״ם, זו תכלית יפה, אבל לא יכולה להיות האחרונה. התכלית האמיתית נוגעת לאדם באשר הוא אדם ונוגעת לו לבדו, וזה דעת אלוהים. לדעת את השם, לעסוק במושכלות האמיתיות, לשם זה נברא האדם. הוא אומר שזה מה שאמר ירמיהו הנביא, אל יתעלל חכם בחוכמתו, ואל יתעלל גיבור בגבורתו, ואל יתעלל עשיר בעושרו. מחכם, גיבור ועשיר, הכוונה חכם במידות, גיבור בגוף, עשיר בממון. אומר זה כל זה איזשהו דבר. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. שואל הרמב״ם, אבל יש המשך לפסוק. כי אני השם עושה חסד, צדקה ומשפט, כי באלה חפצתי בארץ, נאום השם. אז מה זה אומר? אומר הרמב״ם, אחרי שאדם מגיע לדעת אלוהים, יש תכלית חמישית. וזה לעשות חסד, צדקה ומשפט. אז מה זה שונה ממה שדיברנו כתכלית שלישית, התכלית של המוסר? אומר הרמב״ם, הוא לא אומר, אבל אנחנו יכולים להבין, מתוך, הוא רומז בדבריו, שהתכלית של המוסר לפני דעת אלוהים זה אך ורק סדרי החברה. אחרי שלאדם יש דעת אלוהים, אז המוסר זה גילוי השם, זה המידות של הקדוש ברוך הוא. ואז זה כבר דבקות, המוסר בתור הדבקות באלוהות, וזאת תכלית האדם. מוסיף הרמב״ם שהנביא מוסיף את המילה כי באלה חפצתי בארץ. מה זה בארץ? להוציא מדעתם של הפילוסופים האומרים שההשגחה הפסיקה את פעולתה בגלגל הירח ושהאדם איננו מושגח. הוא אומר בוודאי האדם בכלל ההשגחה. כמובן יש הרבה פרטים לדברים האלה, וזה דווקא מאוד דומה למה שאומרים חכמי הקבלה, אף על פי שהרמב״ם לא היה מהם, אבל הוא מגיע הרבה פעמים למסקנות דומות בדרכים משלו. מה עושה להגיד? נו, הענאה כתכלית החיים. הרמב״ם אומר זה פחות מבהמה, ככה הוא כותב ב8 פרקים. כי הבהמה לא תעשה דבר שתזיק לה, מה שאין כן, האדם בשביל הנאותיו מוכן גם להזיק לעצמו, אז זה יותר גרוע מן הבהמה, ככה הוא אומר. כן, פרק חמישי של ספר 8 פרקים. כן. כן, ודאי, ודאי. הרמב״ם לא אומר שהתכליתות הראשונות אינן תכליתות, זאת אומרת, הם אמצעים. ודאי שאם האדם לא יהיה בריא בגופו, ולא יהיה לו ממה לחיות, ולא יהיה בעל מידות, אז ודאי שגם לא יגיע לחוכמה. עכשיו, כן. הייתי רוצה גם להוסיף עכשיו נקודה שהיא חשובה ביותר. יש נטייה לחשוב שהרמב״ם הוא פילוסוף. אבל אז יש לנו בעיה. מה ההבדל בין הרמב״ם לבין שפינוזה? שניהם יהודים, הרמב״ם יהודי, שפינוזה יהודי. הרמב״ם פילוסוף, גם שפינוזה פילוסוף. הרמב״ם מפרש את התנ״ך, גם שפינוזה יש לו פירוש לתנ״ך. אתה אומר, הרמב״ם אוהב עוגיות לימון, גם שפינוזה עוגיות לימון. כלומר, השאלה היא, מה ההבדל בין זה לבין זה? יש הבדל מהותי מאוד. מהו הקריטריון של האמת? זאת הנקודה המבדילה. וזה הרמב״ם מסביר היטב בסוף מורה נבוכים. הפילוסוף בונה את האפשרות בכלל של פילוסופיה על ההנחה הפשוטה. אין נבואה. למה יש פילוסופים? כי אין נביאים. כי הרי מה הפילוסוף בא לומר לך? להסביר לך את סוד העולם. יש לך שאלות על העולם? לכאורה היית צריך לשאול את מי שברא את העולם. מדוע אתה לא שואל אותו? כי הוא לא מדבר. כי אתה מניח שהוא לא מדבר. אז אומר, לכן אומר הפילוסוף, כיוון שהאלוה לא מדבר, אני אגיד לך מהו עולמו. מה שאין כן אצל הנביאים, שזה הפוך לגמרי. הנביאים אומרים, יש לך שאלה? בוא נשאל את ריבונו של עולם, הוא יענה. והרמב״ם אומר כך, בסוף מורה נבוכים, מהי החוכמה? זאת הדרך לבאר בדרך השכל את מה שנודע לנו כבר על ידי הנבואה. כלומר, אצל הנביאים זאת הייתה חוויה, פסקה הנבואה, אנחנו משחזרים את החוויה על ידי השכל. אני רוצה לפי זה שהקריטריון של האמת אצל חכמי ישראל והרמב״ם בכללם איננו קריטריון אוטונומי לחכם, אלא קריטריון חיצוני, הטרונומי קוראים לזה, שעל פי זה החכם מודרך. הוא מסביר שזאת כוונת הכתוב, כוונת דרשה בגמרא אומרת על משה רבנו שהוא היה אב בשלושה דברים, אב בתורה, אב בחוכמה ואב בנבואה. אומר הרמב״ם, ראה האח הבדילו חכמים בין החוכמה לבין התורה, שהתורה היא מה שנודע לנו ישירות מפי השם, והחוכמה היא הבירור השכלי ש של מה שכבר נודע לנו על ידי התורה. וזהו ההבדל המהותי בין הפילוסופיה לבין חוכמת ישראל, גם כשהרמב״ם ינסח הרבה מאוד מן הדברים מהתוכן של תורת משה בסגנון פילוסופי. לכן אפשר לומר גם הרמב״ם היה אחד מגדולי הראשונים שלא פחד להיכנס בתוך התחום של הפילוסופיה על מנת לחלוק על הנחות היסוד של אריסטו ושל אפלטון. הוא מראה באופן פילוסופי כיצד יש לחלוק על אריסטו בנקודה זאת או בנקודה אחרת, ואת זאת הוא עושה כמובן בגבורה גדולה. זה לא שכל המסקנות שלו תמיד התקבלו בסופו של דבר, ברור שהחוכמה הלימודית הולכת ומתפתחת במשך הדורות, במיוחד אחרי שתורת הקבלה הלכה והתפתחה בעולם. וכאן המקום לגעת בנקודה אחת חשובה, מה היחס של הרמב״ם אל תורת הקבלה. כי ברוך השם הרבה שטויות נאמרו בנושא הזה, ולכן הייתי רוצה להביא בנושא הזה חמש שיטות שונות. יש שיטה אחת שאומרת ככה, הרמב״ם זה מקובל, מקובל נסתר. יש מי שאומר ככה, הרמב״ם היה חכם מחכמי הקבלה. למה אומרים את זה? כי לא יכולים לסבול את הרעיון שאדם כל כך גדול יהיה מחוץ לתורת הקבלה. אז אומרים, הרמב״ם היה מקובל, ויש אפילו עוד דור אחד אחרי הרמב״ם, כבר קמו חכמים שפירשו את המורה נבוכים על פי הקבלה. יש רק בעיה אחת, קשה מאוד לראות את ההתאמה, אבל לכל פנים ככה אומרים. יש דעה שנייה, שאומרת שהרמב״ם חזר בו בסוף ימיו ונהיה מקובל. בונים את זה על איזה איגרת שבה כתוב, אני משה בן מימון הספרדי, בא אליי המקובל פלוני, ולימד אותי דברים עמוקים, ואלמלא שכבר נתפשטו ספריי בעולם, הייתי חוזר בי מכמה דברים שכתבתי במורה נבוכים. האיגרת הזאת היא מזויפת ללא כל ספק, וגם אפשר להבין את זה מעצם העובדה שהרמב״ם בסוף ימיו היה מתכתב עם המתרגם של המורה נבוכים, רבי שמואל בן טיבון, היה שולח לו איגרות מצרפת למצרים, והרמב״ם היה עונה לו ממצרים לצרפת כדי לתרגם את המורה, והיה נותן לו הערות, פה צריך לתרגם ככה, פה תקרא את הספר הזה כדי להבין וכו'. והאיגרת האחרונה בהתכתבות הזאת היא איגרת של רבי שמואל בן טיבון, שלא קיבל תשובה מהרמב״ם, כי הרמב״ם מת. זאת אומרת שעד נשימתו האחרונה הרמב״ם היה עסוק בהפצת דעותיו, לא בתיקונן. אז אם כן, הדעה שהרמב״ם נהיה מקובל בסוף ימיו, קשה גם כן לקבל. דעה שלישית אומרת כך, הרמב״ם ידע על תורת הקבלה ולא היה נגד וגם לא היה בעד, רצה ללמד משהו אחר, משהו מקביל. זה דעה שלישית, שהוא לא מהחכמים. דעה רביעית זה שהרמב״ם לא ידע על תורת הקבלה, לא ידע בכלל, ולכן אי אפשר להאשים אותו בזה שלפעמים הוא סוטה ממנה וכו', הוא לא ידע. דעה חמישית אומרת שהוא ידע על תורת הקבלה והתנגד לה. זה חמש הדעות. מי צודק? החמישית. איך אני יודע? כך אומר הארי, גדול המקובלים. אומר שהרמב״ם התנגד לתורת הקבלה, והוא מסביר את זה על פי שורש נשמתו המיוחד וכו' וכו', מסביר שמדוע לפי שורש הנשמה של הרמב״ם ככה זה היה מוכרח להיות. אז כל הניסיונות האחרים להפוך את הרמב״ם למקובל, יש לשים אותם בגניזה או במוזיאון. עכשיו מה? איפה רואים סתירה בין הגישה של הרמב״ם והגישה של הקבלה? תראה, נגיד דבר שהוא לא מרכזי אבל פשוט להבנה, מה שהרמב״ם כותב על צירופי שמות במורה נבוכים, הוא כותב במפורש על כל צירופי שמות הקודש שזה רשעים שכתבו את זה. ככה אומר. אז אגב, יש בהגהה של הרב קוק בכתב יד על המורה נבוכים שלו, אז הוא כותב, ועכשיו שנגע אור הקבלה אנחנו יודעים שלצירופי השמות יש משמעות. אז זאת אומרת שהרב קוק כן ראה את זה כמחלוקת. זו דוגמה אחת, אני רוצה, יש לי עוד חמש דוגמאות אבל חבל על הזמן. עכשיו, אני רוצה פה להוסיף עוד כמה דברים שהרמב״ם סבר שהם חשובים לענייננו. ראשית כל, היחס של הרמב״ם אל ענייני, אני חושב שלמדנו את זה בהקשר אחר, אל הפרנסה מן התורה. כן? למדנו את זה בנושא אחר, אבל פה זה הנקודה שצריך להזכיר אותה. הרמב״ם נכח בתקופתו בתופעה שהייתה קיימת בישיבת הגאונים. בישיבות הגאונים בבבל, היו שם גדולי ישראל, לא שום ספק, הגאונים הטילו מס על העולם היהודי. המס היה שכל יהודי חייב לשלוח כסף באופן קבוע לישיבות בבבל. הדבר הזה קומם את הרמב״ם מאוד, ובהקדמתו, בפירושו למסכת אבות, על המשנה של כל תורה שנימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון, אז הרמב״ם כותב דברים חריפים. אבל הוא כותב בהתחלה, בתחילת פירושו למשנה כך, הוא אומר, כשהגעתי למשנה הזאת רציתי לא לכתוב שום דבר. מדוע? כי הדברים כל כך ברורים, לא צריך לכתוב פירוש. איפה שהרמב״ם אומר שזה מובן? לא קודם פירושים, נכון? ואז מה כתוב? כתוב שיפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיע שני משכחת עוון, וכל תורה שנימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. מה יש לפרש פה? אומר הרמב״ם, אבל כיוון שראיתי שלא כולם מבינים את זה, אז אני אכתוב. ואף אם לא ינעמו דבריי לרוב גדולי ישראל, ואף כי ייתכן שגם לכולם. ואז שם הוא שופך משהו כמו ארבעה עמודים גדולים של ראיות בסגנון חריף ביותר נגד הישיבות שקיבלו כסף מעם ישראל כדי להתקיים. טוב, הדברים האלה כמובן לא נשארו ללא מענה, כתבו הכותבים כל מיני תשובות. אחד הדברים המעניינים זה מה שכותב רבי יוסף קארו על הנושא הזה. רבי יוסף קארו אומר, מביא את כל הראיות של הרמב״ם וסותר אותם. הוא אומר, בין היתר אומר, רואים מתוך דברי עצמו שרוב גדולי ישראל, אפילו בדורו חלקו עליו. טוב, בסדר. טוב, השאלה היא, מה עושים הלכה למעשה? האם מתפרנסים מן התורה, לא מתפרנסים מן התורה? זה נושא רחב מן התורה. אבל צריך לראות את הגודל המוסרי של הרמב״ם שסלג לדבר הזה, ולכן הלך ועסק ברפואה כשכבר במשפחה אחיו מת ולא היה מי שיפרנס אותו. מעניין, אגב, שרבי שמואלי בן תיבון ביקש לבקר את הרמב״ם. הוא היה מוכן למצוא מצרפת עד מצרים בתנאים הקשים של אותם הימים, להתמודד עם שודדי ים וכל הצרות שבעולם, לעבור משלטון נוצרי לשלטון מוסלמי כדי לפגוש את הרמב״ם. כותב אליו הרמב״ם בחזרה, לא כדאי לך לבוא. למה לא כדאי? לא יהיה לי זמן לדבר איתך. למה אין לי זמן? אני בבוקר אחרי התפילה אני יוצא מהבית ואני הולך ישר לארמון של הסולטן, ושם אני מטפל בבריאות של הסולטן, ואחרי זה אני צריך לרפא את הנשים של הסולטן, ואחרי זה אני מרפא את השרים של הסולטן, ואחר כך את הנשים של השרים של הסולטן, אחר כך את כל העבדים והשפחות שם. כשאני גומר עם זה, אני חוזר הביתה אחרי הצהריים, עייף מאוד, אני מספיק לאכול דבר מה ולשכב על מיטתי קצת, ואז אני מקבל תור ארוך של כל אנשי קהיר שבאים להתרפא אצלי. ואז אין לי זמן ללמוד פה אפילו תורה. ורק בשבת קוראים לפניי בספר כשאני שוכב על מיטתי. אתם יכולים לתאר לעצמכם היום גדול הדור שאין לו זמן ללמוד תורה. אלא שהרמב״ם פשוט היה הגיוני, הוא אמר אסור להתפרנס מן הצדקה, לכן הלך והשקיע את כל מרצו במלאכתו זאת, במיוחד שהייתה מלאכת שמיים כדי לרפא בני אדם. יחד עם זאת צריך לזכור שעד גיל 36 הוא לא עשה שום דבר אחר מאשר ללמוד ולכתוב, עד גיל 36. גם לגבי גידול הילדים לא היה לו כך פשוט. הבן היחיד שלו נולד לו כשהוא היה בן 51, רבנו אברהם בן הרמב״ם, שאחר כך גם חי בעצמו 51 שנה והיה נגיד במצרים. עוד נקודה חשובה אני רוצה להזכיר בעניין הרמב״ם, העניין של קודש וחול אצל הרמב״ם. יש כאן נקודה שונה מאוד, הסתכלות מאוד שונה בין הרמב״ם לבין הרמב״ן בנושא הזה. הרמב״ם סבר שהחול הוא חול, אין בו קדושה. מצד שני, אין בו טומאה. זה טוב שיש חול, צריך לתת לו את חלקו. למשל, לאכול. לאכול אין בזה קדושה. מצד שני, צריך שאדם לא יצום, כי אם הוא יצום, אז הוא לא יוכל ללמוד תורה כמו שצריך. לכן צריך האדם לתת את חלקו. צריך מלאכה? כן, ודאי. מה הרמב״ם? למשל, האדם יש לו 12 שעות ביום כדי ללמוד. שלוש שעות יעסוק במלאכה, 9 שעות יעסוק בתורה, וצריך לתת חלקו של כל דבר. כי אם לא, אז אחר כך זה מתנקם באדם. לעומת זה, אצל חכמי הקבלה, החול, אמנם הוא חול בהתחלה, אבל אפשר להפוך את החול לקודש. זאת נקודה שבה הרמב״ם חלוק על המקובלים, כדאי לדעת את זה. כמובן, אנחנו לא יכולים עכשיו ללמוד את כל תורתו של הרמב״ם, כי זה פחות או יותר מתלכד עם לימוד כל התורה כולה. אז זה קשה בשיעור אחד קצר ללמוד כל התורה כולה, רק נזכור מה שאמרו החכמים שהיו מיד אחרי דורו של הרמב״ם, אמרו עליו, ממשה עד משה, לא קם כמשה. טוב.